אנחנו נמצאים בעמוד מ"א, פרק ל"ב. והנה, על ידי קיום הדברים הנזכרים למעלה. והנה, על ידי קיום הדברים הנזכרים למעלה. להיות גופו נבזה ונמאס בעיניו, רק שמחתו תהיה שמחת הנפש לבדה, הרי זו דרך ישרה וקלה לבוא לידי קיום מצוות ואהבת לרעך כמוך לכל נפש מישראל ומגדול ועד קטן. מה אומר כאן אדמו"ר הזקן? בפרקים הקודמים, מפרק כ"ט עד פרק ל"א, אדמו"ר הזקן הסביר לנו את התהליך הפנימי של ההנמכה, של הביטוש של הנפש הבהמית. ובייחוד עסקנו בפרק ל"א, מה זה יציאת מצרים, איך שהעיקר אצלך צריכה להיות הנשמה. אתה צריך לדאוג לשמחה של הנשמה, למעשים שמבטאים את הנשמה. זה עסקנו בהרחבה, בפרק הקודם. אומר אדמו"ר הזקן, על ידי ההפרדה הזאת, שאדם מודע שהעיקר אצלו זה הנשמה, והגוף והנפש הגופית הם תפלים, הם אמצעי, הם לא יכולים למלות את לך את כל החלל של התודעה, זה לא יכול להיות שיקולך, זה הגוף והנפש הגופית. על ידי העבודה הזאת מרוויחים מימי לעוד עניין. וזה מה שהעניין הזה מסביר אדמו"ר הזקן פה בפרק ל"ב. מה העניין? אחת המצוות היותר חשובות בתורה, שזה המצווה שכתובה בפרשת קדושים, ואהבת לרעך כמוך. ואהבת לרעך כמוך, הפירושו שאדם צריך לאהוב את השני כמו שהוא אוהב את עצמו. למי המצווה הזאת נאמרה? על כולם? על כל יהודי אחר, כל אחד ששייך, על כולם הוא צריך לאהוב. אבל כמובן זה מאוד לא פשוט. והאני שלך והאני של השני הם שני עולמות נפרדים. וכיוון שהם שני עולמות נפרדים, האפשרות היחידה להרגיש קרבה אל השני זה אם יש לך איזה אינטרס. יש לך משהו שמושך אותך בו, אתה רוצה לקבל ממנו, אתה רואה, אז יש לך את האפשרות הפשוטה לאהוב אותו. אהבה זה אותה קרבה, מה זה אהבה? אהבה זה תחושת קרבה שצריכה שמשהו יניע אותה. אז הוא אומר, כיוון שאתה זה כאן, אתה כאן, והוא שם, אתם שני עולמות נפרדים, צריך מה שיחבר. ומה זה הדבר שיחבר בינינו? מה שאתה יכול לקבל, האינטרס שיש לך מהשני. זה נקרא אהבה שהיא תלויה בדבר. גם אם אתה תאהב את השני, זה צריך להיות איזה אינטרס, ומה זה תלוי? שזה יגרום את אותה אהבה. ואם לא תמצא את האינטרס הזה, אז ודאי לא תוכל לאהוב את השני, תישאר רק סגור בתוך עצמך. ובאה התורה ואמרה לא כך. באה התורה ואמרה שיש מצווה, שכמו שאמרנו מאוד מאוד חשובה, שרבי עקיבא אמר למצווה הזאת, שהיא כלל גדול בתורה, ובהמשך הפרק אנחנו נבין למה היא כל כך חשובה. זה כלל גדול בתורה. מה זה מושג כלל גדול? זו מצווה שכוללת בתוכן שלה את כלל גדול בתורה, עד שהלל הזקן אמר שזה אפילו כל התורה כולה, המצווה הזאת. כשבא גוי ללמוד ממנו תורה, הוא אמר שהוא צריך ללמוד את כל התורה כולה על רגל אחת, אז הוא אמר לו, על כל התורה כולה על רגל אחת, הוא אמר לו, תראה לזה שכל מה ששנוי עליך, לחברך לא תעשה, שזה בעצם המצווה שדעת עליך כמוך, זה כל התורה כולה. ואיד החשר זה רק פירוש. עכשיו, ממילא, לקיים את המצווה הזאת באמיתיות, זה מאוד לא פשוט. כי האני שלך והאני של השני הם נפרדים. אז מה מאפשר לנו להגיע לאותו מצב, לקיים באמת את אותה ואהב אותה לרעך כמוך? אמרנו כאן האדמו"ר הזקן, שכשהאדם מגיע להתייחסות נכונה אל עצמו, כמו שהוא הסביר בפרקים הקודמים, לדעת שהנשמה זה העיקר, והגוף והנפש הבאמית הם התפל. כשאדם מבין שזה העיקר וזה התפל, זה מאפשר לו להגיע לקיום של ואהבת לרעך כמוך בצורה אמיתית, ולהגיע לאותה אהבה שאינה תלויה בדבר. אז בואו נראה איך זה. אני אקרא שוב את מתחילת הפרק. אומר האדמו"ר הזקן כך. והנה, על ידי קיום הדברים הנזכרים למעלה, שהם להיות גופו נבזה ונמאס בו. זאת אומרת שגופו הוא לא הדבר החשוב והעיקרי, כמו שהוא דיבר לפני זה בהרחבה. והכוונה כאן גופו, ככה זה מוסבר, זה לא הכוונה, גופו זה התדמית העצמית שקשורה עם הגוף, זאת אומרת הנפש הבאמית, שזה לא העיקר. ורק שמחתו תהיה שמחת הנפש לבדה. מה שמשמח אותו זה הנשמה והקרבה שלה אל הבורא וכך הלאה. הרי זו דרך, התודעה הזאת, הרי זו דרך ישרה וקלה, לבוא על ידי קיום מצוות ואהבת לרעך כמוך, לכל נפש בישראל מגדול ועד קטן. וזאת הדרך הישרה והקלה שמאפשרת להגיע ואהבת לרעך כמוך לכולם. כי בלי זה זה מאוד מאוד קשה, כמו שהסברנו מקודם. כי בלי זה אתה סגור בתוך עצמך. אז איך אתה תוכל לאהוב את מי שאין לך אינטרס בו? מי שיש לך אינטרס בו אתה קרוב אליו, אבל מי שאין לך אינטרס בו, איך אתה יכול לאהוב אותו? מה מחבר בינך לבינו? אבל התודעה הנכונה פותחת בתוך הלב יחס חיובי של אהבה לכולם. איך? מסביר הרבי כך. כי מאחר שגופו נמאס ומתואב אצלו, והנפש והרוח, מי יודע גדולתן ומעלתן בשורשן ומקורן באלוקים חיים? ושגם שכולם מתאימות ואב אחד לכולם, ולכן נקראו כל ישראל אחי ממש מצד שורש נפשם בהשם אחד, רק שהגופים מחולקים. ולכן העושים גופם עיקר ונפשם תפילה, אי אפשר להיות אהבה ואחווה אמיתית ביניהם, אלא התלויה בדבר לבדה. מה אומר כמובן? אנחנו נתחיל מהסוף, נסביר על פי זה את ההתחלה. אומר הרבי כך, מי שאצלו זה הגוף הוא העיקר, עושים את גופם עיקר ונשמתם תפילים, ממילא כל חיבור לשני הוא יכול להיות רק חיבור תלוי בדבר, אהבה שתלויה בדבר. ולמה? כי הגוף שלי והגוף של השני הם נפרדים. פשוט כמו שאמרנו, המושג כאן גוף, כמה זה התודעה שנמצאת בגוף. כיוון שהאני שלי, שאני מרוכז בו, הוא שונה מהאני של השני, מה יש לי בשני? שום דבר. חוץ ממה? חוץ ממה שאני יכול לקבל ממנו. עכשיו, מה יהיה למשל הוא מאוד נעלה השני? מאוד מאוד נעלה. זה גם לא יעזור לי יותר מדי לאהוב אותו. ההפך, המעלה שלו יכולה להעיין על התחושות שלי. אני רוצה להיות אני, מרוכז בעצמי, ואם הוא נעלה, זה גורם לי קנאה, זה גורם לי, זה עלול אפילו לגרום לי שנאה. כשאדם רואה שמישהו הרבה יותר ממנו, וזה לא תחושות לא נעימות. כי מה? הוא מרוכז פנימית במה בעצמו. השני זה מישהו זר, אז אם הוא נעלה, אז אני פחות. כל הזמן שאדם מודד את עצמו מול האחרים, אז הוא מפריע לו. אז הוא אומר, גם כשאתה מוצא קרבה אל השני, זה איזה אינטרס, ולרוב אתה לא דווקא תמצא, לא תמצא דווקא קרבה אל השני, אולי תמצא אחרות וקושי ואיום ופחדים מול המציאות של השני. ואז ודאי מתוך המצב הזה, יש לנו תחושה בדיוק הפוכה מבעבת הלכה כמוך, אלא תחושה של, זה הלשון שמדבר ברמי החסידות, של שנאת חינם. אני לא אוהב אנשים. ולמה אני לא אוהב אותם? למה אני שונא אותם? כי הם נעימים עליי בעצם הקיום שלהם. המעלות שלהם הוגנו לקנה בהם, אני, אם הם למעלה אז אני למטה, יש יחסי גומלים כאלה, אם אני רוצה איזה אינטרס בהם, אז אני מתקרב אליהם, אבל הכל זה אינטרס ותלוי בדבר. כל זה נובע, אומר הרבי, בגלל שהעיקר אצל האדם זה הגוף. זאת אומרת, העיקר אצל האדם זה התודעה החיצונית שלו. אומר אדמו הזקן כאן, ברגע שהאדם הבין שהעיקר אצלו זה לא הגוף, אלא הנשמה. שהמהות שלו, המהות האמיתית שלו, שזה בעצם הדבר שהכי חשוב לו, הדבר שהכי צריך לשמח אותו, זה הנשמה שלו, והגוף הוא בעצם תפל. בעולם של הנשמה, בהסתכלות על עצמך, במושג של נשמה, ממילא בעולם הזה, כל ההתייחסות אל השני, הופכת להיות אחרת לגמרי. ומה, מה קורה אז? כשהעיקר זה נשמה, אומר הרבי כך, אתה מסתכל על השני, קודם כל, השני הוא לא מישהו נפרד ממך, הוא לא זר ממך. השני הוא בעצם אחד איתך, זה המשפטים שקראנו בתחילת הדברים. אם בעולם של הנשמות, כולנו בעצם נשמה אחת. עכשיו יותר מזה, כיוון שכולנו, זה הצד שכולם מתאימות, כמו שהרבי כאן הביא. העולם של הנשמות כולם דבר אחד, אז מה אתה מרגיש? מאוים, הוא לא מרגיש קרבה אל השני בגלל אינטרס כזה או אחר, זה לא הדבר העיקרי. ממה יש לך קרבה אל השני? כי הוא בעצם אח שלך. הוא בעצם אח שלך במושג שאתם כולם, כל הנשמות, כל ישראל הם אחים מצד הנשמה. הקרבה הזאת, אם אתה מנסה לבחון את המושג אחים שהרבי כאן משתמש בו, כולם אחים, כל ישראל אחים ממש מצד שורש נשמתם. אני אנסה לבחור במושג אחים. כשיש אחים, יש מהם תחושה של קרבה. תחושה טבעית של אהבה. ממה היא נובעת האהבה הזאת? מהאינטרס ביניהם? לא שאין אינטרסים ביניהם, אבל זה לא הנקודה שיוצרת את הקרבה. מה יוצרת את הקרבה? אנחנו בני אב אחד. אנחנו משפחה אחת. יש בינינו זה עוד אני אתייחס לזה. עוד אני אתייחס לזה. אז מה זה הקרבה הזאת של אחים? במה מתבטאת הקרבה הזאת של אחים? שכיוון שאנחנו בני אב אחד, בני אב אחד, ממילא יש בינינו שייכות. היא לא באה בגלל האינטרס, לא כי אתה נותן לי או אני נותן לך, או אתה נחמד איתי, או יש לך מעלות כאלה, מעלות אחרות. ממה זה בעצם נובע? בגלל תחושת השייכות הכללית שלנו, שאנחנו בני אחים של בני אותו דבר, של בני אבא אחד. אומר רבי כך, כל התחושה של שייכות אל עם ישראל, אתה יכול לפתח אותה, לחוות אותה בצורה פשוטה, ברגע שאצלו העיקר זה הנשמה. ברגע שהעיקר אצלו זה הנשמה, אז הוא יודע שבעצם כולנו מאוחדים בשורש. ואז כיוון שכולנו מאוחדים, אתה מרגיש, אתה מסוגל לאהוב את השני, ללא אינטרס. זאת אומרת, לא בגלל שהוא נותן לך משהו, אלא למה אתה אוהב אותו? כי אתה והוא קרובים. אתה והוא אחים. זה נקרא אהבה שאינה תלויה בדבר. אבל כדי להגיע בעצם אותה אהבה שאינה תלויה בדבר, צריך לפתח תחושת שייכות אמיתית שקשורה עם הנשמה. אם הגוף אצלך הוא העיקר, אתה לא מסוגל לפתח את זה, כי כשהגוף הוא עיקר, אז במה אתה מרוכז? בעצמך, וממילא כל מה שתוכל לפתח שייכות אל השני, זה רק שייכות כזאת, מה האינטרס, ומה אני מקבל ממנו או לא מקבל ממנו. אז בואו נראה שוב את כל התיאור הזה בלשון של הרבי. בואו נראה את התיאור הזה בלשון של הרבי. אומר הרבי כך. אני קורא פה מתחילת הפרק. והנה, על ידי קיום הדברים הנזכרים למעלה, להיות גופו נבזה ונמאס ביניו, רק שמחתו תהיה שמחת הנפש לבדה. הרי זו דרך ישרה וקלה, לבוא לקיום, לידי קיום מצוות ואהבת לרעך כמוך, לכל נפש מישראל, למגדול ועד קטן, זאת אומרת לכולם, בלי אינטרס, בלי שום דבר, לכולם, איך, למה זה דרך ישרה וקלה? מסביר הרבי, כי מאחר שגופו, שזה המקום המפריד, שבו הוא מורכז עם עצמו, מאחר שגופו נמאס ומתואב אצלו, ואצלו העיקר זה הנפש, והנפש והרוח, מי יודע גדולתן ומעלתן בשורשן ומקורן באלוקים חיים? וכשמסתכלים על הנפש והרוח, שמה התמונה היא אחרת לגמרי. שמה מי יודע, כשאתה רואה את השני, כשהוא נראה לך עכשיו חסר ערך, אתה לא יכול לדעת כמה הוא בעצם נעלה בשורש מצד דרגת נשמתו. ויותר מזה, לא רק שהוא מאוד נעלה בשורש, אתה לא יכול לדעת מה הוא באמת, יותר מזה, ושגם שכולם מתאימות. ואב אחד לכולם, זאת אומרת שכל הנשמות שוות ומאוחדות, זה נקרא מתאימות, או תואמות, ויש להם אב אחד, ולכן נקראו כל ישראל הכי ממש. מצד הנשמה, כיוון שכל הנשמות הן מתאימות, אז בעצם כל ישראל נקראו הכי ממש. מצד מה הם אחים? מצד שורש נפשם בשם אחד. מצד אותו שורש נשמה, שנשמות כולם נמשכו מהקדוש ברוך הוא, שמה כולם אחד, כולם אחים, כולם מאוחדים, רק שהגופים מחולקים. איפה יש את הזהות הפרטית, אני שונה ממך, אני נבדל ממך, אני זה אני ואתה זה אתה, ורק אינטרס לחבר בינינו, אומר הרבי, האינטרס הזה הוא קיים רק בגופים, הגופים מחולקים. ולכן, העושים גופם עיקר, אם אצלך הגוף הנפרד הוא העיקר, העושים גופם עיקר, ונפשם תפלה, והנפש יתפל, אז בעצם מה העיקר אצלך? המקום המפריד, המקום שמורכז בעצמו. אז במילא אי אפשר להיות אהבה ואחווה אמיתית ביניהם. אם אצלך הגוף הוא העיקר, אתה לא מסוגל להגיע לאהבת זולת אמיתית. כי בסופו של דבר, מה העיקר? זה אני שלך. אז מה תוכל לראות בו? רק את האינטרס. אז זה נקרא אהבה ואחווה אמיתית. אלא איזה כן אפשר להגיע? לאיזה אהבה? אלא לאהבה התלויה בדבר לבדה. רק מאותה אהבה שתלויה בדבר. עכשיו ממילא, אם ננסה לתאר, לפני שנעלה כאן השאלות, אם ננסה כאן לתאר, מה בעצם כאן הרבי אומר לנו? מה הוא כאן הרבי כך? אם אצלך הגוף זה עיקר, אז ממילא, המודעות הנפרדת שלך היא עיקר, מה אתה יכול לראות בשני אותו כנפרד? אתה פה הוא שם, מה יכול לחבר ביניכם? יכול לחבר ביניכם רק אינטרס כזה או אחר. ממילא זה לא אהבה אמיתית. אבל אם אצלך הנשמה היא העיקר, הנשמה השני זה בעצם הוא אח שלך, הוא חלק ממך, כל הנשמות הן מאוחדות, כל הנשמות הן בעצם זהות אחת, כולם מתאימות ואב אחד לכולם. אז כיוון שהנשמות כולם מאוחדים, ממילא אתה יכול להרגיש שייכות אליו, שזו אותה תחושה של אהבה, שייכות ואכפת לך ממנו, מתוך אותה אחדות שלכם, והיא לא אינטרסנטית, כי מה היא נובעת? לא מה אתה נותן לי, היא נובעת מזה שאנחנו בעצם מהות אחת, אנחנו בעצם אחים. כיוון שבשורש אנחנו בעצם אחים, ממילא יש לנו את אותה תחושה של אחדות אחת. עכשיו מי ששם לב כאן בלשון של הרבי, פבק הוא יביר שני שלבים כאן. שלב הראשון הוא אמר, על הגדלות הרשמות, מי יודע גדולתם ומעלתם באלוקים חיים? זה דבר ראשון. ודבר שני, וחוץ מזה הרי בעצם כולם מתאימות ואב אחד לכולם. כלומר, הוא אמר כאן שני שלבים. מה זה שני השלבים האלה? יש בחוסר יכולת להתאחד עם השני, חוסר יכולת לאהוב אותו, אהבה אמיתית, יש קודם כל תחושה של זלזול. אני מה שאני, והוא מה שאני, מה יש לי לחפש בו? כי כשאדם חווה את עצמו למעלה, הוא רוצה להיות למעלה, ואז הוא מלא באופן טבעי, מקטין בתודעה שלו את השני, אז מה יש לו לחפש קרובה אליו? וכמובן, אם השני יהיה מאוד מאוד גדול, זה מאיים על התחושות שלך, כמו שהזמרנו מקודם. אחרי, יש משהו בתחושת החוסר האהבה, שהיא גם מתבטאת ברצון לזלזל ולהקטין את הערך של כל אחד אחר. וזה גם יוצא גם בצורה פשוטה, שקל, וגם יוצא בצורה פשוטה, שקל יותר לאהוב מישהו שאתה רואה מה המעלות שאתה יכול לקבל ממנו, מאשר מישהו שאתה לא רואה את המעלות שלו. והאדמו"ר הזקן אומר, אבל קודם כל, כל ההסתכלות הזאת שמבדילה את ערכים בין אנשים, זה הסתכלות שבוחנת את התודעה החיצונית. יכול להיות שהוא נראה לך חסר ערך. אין לך שום משהו, אבל האמת היא מה? שהנשמה שלו היא הרבה הרבה יותר גבוהה ונעלית ממך. בגלוי אתה לא רואה את זה, אבל בנשמה הוא הרבה הרבה יותר מעלה. זה המשפט הראשון שהרבי כבר אומר, כשאתה מסתכל על השני בערך הנשמה, אז כבר אתה נותן לו כבוד, כי אתה יכול להסתכל אליו. יכול להסתכל עליו בצורה מיהיה סיפור שסיפרנו אותו בעבר, על אחד מגדולי החסידים של האדמו"ר הזקן, קראו לו רב אייזיק מהוביל. שהוא היה גאון מופלא בתורה, כתב הרבה ספרים בחסידות, בגלל היה משכיל מופלא, הוא שימש תמיד כדמות של המשכיל, זאת אומרת שהגיע להשכלות הכי נעלות בחסידות ובקבלה. סיפר עליו שפעם אחת איזה עגלון, עגלון שהסיע אותם, אמר איזה מה, מילת שטות. ואז הוא אמר לו איזה מילה, ברוסית, מילה של זלזול. מילה של שביטה זלזול. החסידים שהיו בסביבה שלו, הלכו והלשינו לאדמו"ר הזקן. ובעל התניא. הלכו והלשינו, שהוא אמר על החסיד הזה, על העגלון הזה, על אותה מילה של זלזול. אדמו"ר הזקן קרא לו, ואמר לו שבתורה אתה מזכיר, אבל בסוד הנשמות אותם עם הארץ גמור. הוא אמר לו, מה כוונת עם הארץ גמור? שהעגלון הזה, הוא יותר נעלה ממך בכוחות הגלויים של הנשמה ובכוחות הנעלמים. לא רואים את זה, אבל באמת, הוא יותר מעלה ממך. זאת אומרת, אם היית מבין את סוד הנשמות באמת, היית רואה שאותו עגלון שנראה לך כלום שאמרת לו מילת זלזול, הוא בעצם במהות הרוחנית שלו הרבה יותר גבוה ממך. עצמו זה לא רואים. אצלך יש מה שרואים, יש מה שלא רואים. אצלך את כל המעלות רואים, אצלו לא רואים. המשך הסיפור היה שזה שינה אותו, נתן לרבי איזה מהפך פנימי מאוד מאוד גדול, שאז הוא הצליח לחדד בצורה יותר שלמה את כולם. עכשיו, האמירה הזאת, זה בעצם מה שכתוב כאן, זה מה שאמרו, זה גם מתכוון כאן, שכשמסתכלים על הנשמה, מי יודע גדולתם ומעלתם באלוקים חיים? כשאתה מסתכל על בגוף אתה רואה מה שגלוי, אבל בנשמה מי יודע גדולתם ומעלתם בשור. אז זה שלב א', שהנכונות הזאת לראות את השני דרך הנשמה, גם נותן מבחינה פנימית יחס של כבוד אמיתי אליו, כי אתה לא יודע, אולי הוא הרבה הרבה יותר ממך באמת, מבחינת התפקיד האמיתי והמוחלט של הנשמה שלך בעולם, זה דבר אחד, ומעבר לזה הוא ממשיך אדמו"ר הזקן לומר יותר מזה, בעצם כולם שווים, יש מקום שיש הבדלים בנשמות, בעולמות בריאה, יצירה, עשייה, שם יש הבדלים בנשמות, ושם נשמה אחת יותר נעלית מהשני, אבל כשמגיעים לעולם האצילות, שם כולם מתאימות ואב אחד לכולם, שם כל הנשמות שוות ומאוחדות. וכן, ההכרה הזאת שהנשמה היא העיקר, היא בעצם מאפשרת תחושת התחברות אמיתית, זה נקרא בלחות של אדמו"ר הזקן, אהבה שאינה תלויה בדבר, לכולם. עכשיו, אותו נקודה שעכשיו תיארנו אותה, שאלו פה מקודם, האם זה נאמר, האם זה נאמר לכל בן אדם, או זה נאמר רק ליהודים? זו השאלה ששאלו. המצווה ואהבת לרעך כמוך, המצווה ואהבת לרעך כמוך בהלכה, היא מצווה ששייכת רק ליהודים. זה אומר, לכן זה כתוב לרעך, רע, קרוב שלך. עכשיו זה נאמר, זה שייך רק לעם ישראל. יש עניין אחר, שהוא מעבר לזה, שצריכים לאהוב כל בריאה, ולכן אוהב את הבריאות, שמובן, יש מצווה לאהוב כל בריאה, מצד זה שהוא נברא, יש את זה בספרים, בתומר דבורה, הרמת מביא את זה, השערי תמושה, התלמיד של הארי, חיים ויטל, מביא את זה, וזה מצוטט בהרבה מקומות, שיש מצווה לאהוב, יש עניין, עניין נגדים מה ההבדל במה שכתוב כאן, אותו עניין. יש עניין לאהוב כל נברא, ודאי כל גוי, מצד מה? מצד שהוא נברא בצלם אלוקים. חביב אדם שנברא בצלם. החביב אדם שנברא בצלם זה נאמר על כולם. לכן כולם שהוא חביב, יש מצווה לאהוב אותו, חביבות עניין של אהבה. יש עניין לאהוב כל אחד. אבל באותה משנה פרקי אבות כתוב בהמשך, אבל חביבים ישראל שנקראו בנים. יש עוד עניין. ועם ישראל, שזה הצד שנקראו בנים למקום. ממה נובעת האהבה? עכשיו בואו נסביר קצת יותר לעומק, למה יש הבדל כאן בין שתי המצוות. ממה בעצם נובעת האהבה? אהבה צריכה, כשמדברים פה על אהבה לא אינטרסנטית, היא צריכה שייכות אמיתית. לי, אם כל הנשמות לא היו מאוחדות, ולא היה מהות אחת, אז הם אלה לא היו מסוגלים להגיע לאהבה לא אינטרסנטית, אהבה שאינה תלויה בדבר, כמו שאומר פה אדמו"ר הזקן. כי צריכים, אהבה זה לא דבר דמיוני, זה לא דבר שאומרים אותו, זה דבר שצריך ליצור תחושה של שייכות, שעל פי אותה תחושה של שייכות נוצרת את האהבה ממילא. כשהגוף אצלך העיקר, איזה אהבה אתה יכול להרגיש בשני? זה לא שלילי, אבל זה רק אהבה של מה שאני מקבל ממנו נותן ממנו. זה נקרא אהבה שתלויה בדבר. זה תודעה של גוף. כדי להגיע לאותה תחושה של אהבה שלא תלויה בשום דבר, כי אנחנו אחים, כי אנחנו נשמה אחת, אנחנו באמת צריכים להיות אחים ונשמה אחת. עכשיו, עם ישראל שעמדו במעמד הסיני, הם יש בהם את האחדות של הנשמה, שהאחדות הזאת נקראת בסדר של העולמות האחרים, זה הגילוי של עולם האצילות. ששם, זה מה שאומר באדמו"ר הזקן, שם בעולם האצילות כל הנשמות של ישראל הם בעצם אחדות אחת, אחדות מוכנית אחת. ושמה, בתוך זה כולם מתאימות ואב אחד לכולם. עכשיו זה קיים רק בנשמות ישראל ששורשם בעולם האצילות. שאר בני האדם שורש הנשמה שלהם זה בעולם הבריאה. עולם הבריאה, עולם הבריאה, שגם הנשמה של יהודי עוברת אחר כך את עולם הבריאה, אבל עולם הבריאה שם יש זהות פנימית מוכנית נפרדת של כל אחד. עכשיו יש שם גם כללים, כלל של כוחות מוכנים, זה נקרא בלשון של חכמים, שרי אומות העולם, ויש אנרגיה כללית, חיות מוכנית כללית, שמחברת את העמים, ולכן אחד התחושות האמיתיות שקיימות במציאות, שיש תחושה שבתוך עם, של זהות עם בני אותו עם, תחושת שייכות אמיתית שהם שייכים לאותו עם, ועד כדי כך שאחד יוצאים למלחמה ביחד, ומרגישים אכפתיות ממה שקורה עם כולנו ביחד, התחושה הזאת יש לה שורש רוחני. התחושה הזאת מובאת בספר החסידות והקבלה. השורש הרוחני של התחושה הזאת זה בשרים של אומות העולם. אותם שרים, יש 70 שרים, ויש כוחות מוחניים שמבטאים את הזהות הרוחנית של כל עם כיחידה בפני עצמה. עכשיו, כלפי היהודי, כשהוא רואה, וזה נכון לגבי כל נברא, כשהוא רואה נברא, למה הוא צריך לאהוב אותו? צריך לאהוב אותו. הוא צריך לאהוב אותו כנברא חביב אדם שנברא בצלם. זה מה שאמרנו, זה המשפט שנאמר לגבי כל אדם. למה אתה צריך לאהוב כל אחד? כי הוא נברא, והוא נברא בצלם אלוקים. חביב אדם שנברא בצלם. אתה רואה כל אדם, אתה צריך לראות בו, אם אתה תראה את הגוף שלו בלבד, אז אתה לא תוכל לאהוב אותו באמת. כן? כי הגוף שלו בלבד יכול לאיים עליך פה, כי זה אינטרס. אבל כשאתה רואה בו את הצד שהוא נברא בצלם אלוקים, שמה זאת אומרת נברא בצלם? שיש בו צד, בעצם הוא מבטא כאן, מבטא במציאות שלו, את גילוי הקדוש ברוך הוא, אז מזה יש חובה לאהוב כל נברא. אבל, ודאי לא אומר, שיש לי שייכות עם כל נברא, שייכות כזאת שהוא זוכר. אני אוהב אותו כי הוא נברא בצלם, זה לא רק נעם שאני מקבל ממנו, אבל לא רק מתארץ מה שאני מקבל, אבל אני מכיר את מעלתו, את ערכו, כי הוא נברא בצלם, וזה עדיין לא אומר שאני והוא זה דבר אחד. אותה אהבה צריכה להיות, אותה אהבה שנאמרה על כל שאר בני האדם, אותה אהבה צריכה להיות באופן כזה גם לכל שאר הנבראים. שמה זה בעצם, מה זה בעצם כל שאר הנבראים? כל נברא יש בו את הצד שהוא נברא, אז כיוון שהוא נברא אתה צריך לאור, להוקיר את מעלתו מצד מה שהוא נברא על ידי הקדוש ברוך הוא. אבל זה לא אומר שאני באותו נברא זהות אחת. אני מכיר את עצמי כנברא, ואני מכיר גם אותו כנברא. ממילא האהבה היא לא יכולה להיות אהבה שאינה תלויה בדבר בכלל. מתוך זהות אחת, אחדות אחת, האהבה של אחים. אלא היא אהבה שאתה מוכיר ומעריך אותו במקום שבו הוא נמצא. מתי אפשר להגיע, ומתי צריכים להגיע, לאותה אהבה של אחדות של אחים ממש, זה כאשר המהות הרוחנית שלנו היא אחת ממש. וברגע שהמהות הרוחנית שלנו היא אחת ממש, זה הבנים, זה כאילו אותה שורש נשמה מעולם האצילות, שם כשאנחנו באמת אחים ממש, זאת אומרת שמה זה אחים ממש? שהזהות הרוחנית שלנו היא אחת ממש, פה נדרש, שזה הביטוי שחמי אמרו, שכל ישראל ערבים זה בזה, גם עם ערבים, גם עם אחראים אחד לשני, כי בעצם מה זה ערבות? מה זה הביטוי של ערבות? שאדם, יש למישהו בעיה, אז מה עושה הערב? שהוא חותם לו ערבות. מה הוא אומר לו? תשמע, הבעיה שלך זה בעיה שלי. אז מה קורה אחר כך? הוא מסתדר. למה? כי אני לקחתי ערבות עליך. זאת אומרת, אני אמרתי שאתה זה אני. באו חכמים ואמרו שכל ישראל מצד המהות שלהם הם ערבים ממש. ולמה הם ערבים? ישראל ערבים זה בזה. למה הם ערבים? כי בשורש של הנשמות, הבעיה שלך היא בדיוק הבעיה שלי. זה נקרא ערבות. כי אנחנו בעצם זהות רוחנית אחת. עכשיו, הזהות הרוחנית האחת הזאת ממש היא קיימת בעם ישראל כעם. זה נקרא ששורש הנשמות זה בעולם האצילות, ששם יש לנו אחדות אחת, והיא לא כאין אחדות אחת ממש עם שאר הנבראים. אבל יש כן אהבה, לכן יש כאן דרגות של אהבה, והוא מסכן את מה שכרגע אמרנו, יש אהבה שצריכים לאהוב כל נברא, ובשיא הנבראים, זה אותו משפט שאמרנו בפרקי אבות, חביב אדם שנברא בעצם, הוא לא סתם נברא, הוא נברא בצלם אלוקים, שיא מעלתו, שבגלל שהוא נברא בצלם אלוקים אז הוא חביב, חביב זה אהוב, חביב אדם שנברא בצלם, שזה שיא הנבראים, ויש עוד עניין, יש אהבה שלא קשורה מצד שהוא נברא, כמוני, שאני צריך להכיר אותו כנברא, יש אהבה שזאת המצוות ואהבת לאחר כמוך, שהיא בעצם באה מתוך תחושה שרעך זה כמוך. אתם בעצם מהות אחת. וכיוון שאתם מהות אחת, איפה אפשר לקיים בצורה אמיתית את האהבה הזאת? אפשר לקיים בצורה אמיתית את האהבה הזאת, רק באותו מקום שהנשמות הן בעצם מאוחדות, שזה בעצם שורש נשמות ישראל. עכשיו, מתוך זה אנחנו נוסיף עוד משפט, רק כדי לסכם את הדבר הזה, שאין ספק, אין ספק שגם לתוך עם ישראל עצמו, גם לתוך עם ישראל עצמו, שנדרש את הדרישה של ואהבת לרעך כמוך, לכל אחד, כי כולנו בעצם אחים, שזה האהבה שבאה מצד השורש הנעלה. אבל כשיש גם אהבה גלויה, ובאהבה גלויה, ודאי שיש יחסי קרבה גדולים יותר ורחוקים יותר. אינה צריכה להיות דומה האהבה שאוהבים את מישהו בגלוי חלק ממך, כמו אהבה של משפחה, לבין אהבה שהיא קרובה, שגם שייכות, אבל מישהו שהוא מבחינה מסוימת רחוק ממך יותר, שגם הוא חלק נעלה ממך, אבל בגלל הוא יותר רחוק ממך. זאת אומרת, יש סדר אמיתי, יש סדר אמיתי, שבסדר הזה אנחנו לא מנסים להרווה, כשאומרים, צריך להוריד את כולם, ואהבת לך כמוך, לא נהרס הסדר של ההתגלות של אהבה. אז זה לא אומר, אם יש מישהו שאומר, הוא את הקרובים שלו, הקרובים שלו הוא לא כל כך אוהב, ברחוקים הוא מאוד מאוד אוהב, אנחנו נגיד שיש לך כאן כאילו שהוא נפלא באהבת ישראל, שהוא אוהב ברחוקים, אבל ודאי שאנחנו נגיד שיש כאן בעיה במה שעובר עליו. ולמה יש לך בעיה במה שעובר עליך? כי איך יכול להיות שמישהו שם צריך להיות אהבה יותר גלויה, וקרובה היא לא מתבטאת. היא מתבטאת לרחוק, אבל הקרוב היא לא מתבטאת. זאת אומרת שמשהו לא מסודר בך בצורה נכונה. אז זה סדר אמיתי באהבה. ובסדר הזה, יש דרגות של קרבה, וזה הדרגות, יש לאהוב כל נברא, יש לאהוב כל, לא רק כל נברא, אלא לאהוב כל אדם, חביב אדם שנברא בצלם, ויש לאהוב את האח שלך, כפשוטו, ויש לאהוב על פי הסדר הזה, בסדר הזה יש לאהוב את כל עם ישראל שכולנו בעצם אחים. אבל יש סדר פנימי באהבה שהוא מבטא את אותה רמה של שייכות גלויה ונסתרת בתוכם. טוב, נמשיך הלאה. כן. באמת, התורה מראה לנו את שורש הקלקול. אדם הראשון, אחרי שאנחנו רואים את שורש הקלקול, מה זה בשורש הקלקול? אחרי שאנחנו רואים את חטא אדם הראשון, שהוא בעצם גורש והתנתק משורשו, גורש מדמותו, מיד במה זה מתבטא בעולם, בפגיעה בין אחים. שבעצם הפגיעה הזאת בין אחים מראה, הנה אנחנו עכשיו התרחקנו מעצמנו באמת, לכן חטא קין ואבל זה בעצם מראה, הנה אדם ראשון חטא, התרחק, בורה התרחק מעצמו, זה הוא בורש לגוף, עזב את גן עדן, עזב את הנשמה, שהייתה עיקר עצו לפני זה, התוצאה של זה, זה תהליך של קין ואבל, וזה זה הולך וממשיך ומדרדר. ממילא, כשחוזרים אל השורש, כשחוזרים לאותו מקום שלו, בעצם מתקנים את שורש הקלקול. לכן חכמים אמרו ששורש כל הגלות שלנו זה שנאת אחים. שנאת חינם. ששנאת חינם זה שנאת אחים. ומה בעצם מבטא שנאת אחים? שנאת אחים זה התרחקות מעצמנו. כמו שמיד נראה את זה בשורות הבאות כאן, לא את הביטוי שנאת אחים, אבל ההסבר למה זה בעצם הופך להיות הדבר הכי חשוב. כי היחס, אם אתה מסוגל להגיע לאהבה שאינה תלויה בדבר אל השני, זה בעצם מראה שהגעת אל עצמך והתאחדת איתו. אם אתה לא מסוגל לאהוב אותו באמת, אהבה שאינה תלויה בדבר, סימן שאתה גם רחוק ממה? מעצמך. אז המבחן הזה, זה בדיוק העיקרון כאן שהדבר הזה כאן אומר, שברגע שגלוי לאדם השורש שלו, זה בעצם מה כשאצלו הנשמה היא העיקר, זה מה שמאפשר לו להתחבר לחברות אמיתית עם הזולה. עכשיו בוא נאפשר לקרוא את הדברים מה.
כן, כן.
כן, כן. אנחנו למדנו בפרקים הקודמים שני חלקים. החלק הראשון זה היה להניח את הגוף ואת הנפש הבהמית, והחלק השני שלמדנו אותו בפרק למד א', בסוף פרק למד א', שהדבר הזה כן אמר שמה, שאדם צריך להגיד לעצמו, אני קורא שוב בעמוד מ', כל זה אני לבדי, הוא הגוף, אבל אפילו שאני קל שבקלים, יש בי נפש אלוקית, שהיא חלק לא קמים מעל ממש, והיא העיקר וכו' וכו' וכו', כמו שלמדנו כאן בהרחבה. זה בדיוק אותה אהבה עצמית אמיתית שמתייחסת אל עצמנו דרך המעלה הרוחנית האמיתית שהקדוש הוא נתן לנו. וזה בדיוק מה שאומר פה. כשאתה יודע לאהוב את מה שאתה באמת צריך לאהוב, את הנשמה האלוקית שלך, זה נקרא שמחתו, תהיה שמחת הנפש לבדה, ואתה יודע להניח את מה שהוא בעצם לא העיקר בך, אז תוכל, כשאתה מתחבר באמת לעצמך האמיתי ומניח את עצמך הלא אמיתי, אז תוכל להתחבר התחברות אמיתית עם השני. לעומת זה כשאתה מגדיל אהבה עצמית לא נכונה, ומלא כשאתה תואב את עצמך בתוך המקום הנפרד, שזה הגוף והנפש הבאמית, מה זה יעשה לך כלפי השני? ינתק אותך ממנו. זה בעצם העיקר שאני מבין אותך. ממשיך רבי ואומר, לכם, אני חוזר פה למשפט האחרון שקראנו, לכם העושים גופם עיקר ונשמתם תפילה, אי אפשר להיות אהבה ואחווה אמיתית ביניהם, אלא התלויה בדבר לבדה. וזהו שאמר הלל הזקן, על קיום מצווה זו, זהו כל התורה כולה, ואידך פירושו. אז על פי העיקרון הזה אנחנו יכולים להבין את מה שהלל אמר על ואהבת לאחר כמוך, שזה כל התורה כולה, והשאר זה רק פירוש. למה זה כל התורה כולה? אומר רבי מה. כי יסוד ושורש כל התורה הוא, מה כאילו היסוד של כל התורה כולה? אז יסוד ושורש כל התורה הוא, להגביע ולהעלות את הנפש על הגוף. מעלה מעלה, עד עיקרה ושורשה בכל הלבים. וגם להמשיך אור אינסוף ברוך הוא בכנסת ישראל, כמו שנאמר לכמה. והיינו במקור נשמות כל ישראל, למעבר שנהיו אחד באחד אדם. ולא כשיש פירוד חס וחלילה בנשמות. למה האור לא יכול להימשך שיש פירוד? בקודש הבריחו, הקדוש ברוך הוא, לא שריה באתר פגיל. הקדוש הוא לא מתגלה במקום פגור, מקום חסר. כמו שכתוב, ברכנו, אבינו, כולנו כאחד באור פניך. כמו שנאמר, כמו שאמרנו, במקום אחר מהריחות. אמר את הנאמר, נאמר ביטח, נסביר בעל פה, נקרא לדברים שהוא בפני, יש פה כמה חלקים. החלק הראשון, אומר אדמו"ר הזקן, הלל אומר שאהבת לך כמוך זה כל התורה כולה. למה? זה כל התורה כולה. כי היסוד של כל התורה כולה זה להעלות את הנפש על הגוף. עד עיקרה ושורשה בכל הלב. אז תראה. הגוף זה אותה קליפה חיצונית שמסתירה. בגוף שורה קליפת נוגע, כמו שאמרנו גם בפרק א', הנפש הבאמית. הנפש הבאמית זה המקום הנפרד, מקום מרוחק מהקדוש ברוך הוא, ולכן נקרא קליפה. אומרת, כמו שהוא מרוחק מהקדוש ברוך הוא, כמו שאנחנו רואים כאן, הוא גם מרוחק מהשני. עכשיו, אותו, כשהגוף אצלך הוא עיקר, אתה בעצם רחוק מהעיקר האמיתי שלך. הגוף הוא לא עיקר. ולכן היסוד של כל התורה זה בעצם לזהות תמימית מה בעצם העיקר. לזהות מה העיקר זה נקרא להעלות את הנפש על הגוף. כשאדם יבין שהעיקר בו זה לא המחשבה שלו שהוא צריך לאכול ולשתות ולריב עם השני, שזה העיקר שבו, אלא העיקר שבו זה הצד הרוחני, האלוקי, שנמצא בתוכו, שהוא בעצם המהות האמיתית, שנשלח פה לעולם לעשות תפקיד, לבחור בטוב, זה בעצם העיקר שלו. כשאדם מעלה את הנפש על הגוף, הוא בעצם חושף, זה כל התורה כולה, כל התורה כולה נועדה לעניין הזה, שאדם יגיע לשורש האמיתי של הנשמה שלו, זה נקרא להעלות את הנפש על הגוף, הנפש קיימת, רק לחשוף אותה, להעלות ולחשוף אותה, עד השורש שלה. כאילו במילים אחרות, מה אומר כאן הדבר הזה? כן? העיקר של כל התורה כולה, שהאדם יהיה מחובר לשורש נשמתו. שהעיקר אצלו, יש לו הרי שורש נשמה, לא שיהיה, השורש הזה יהיה מוסתר, אלא, במילא הוא לא יהיה הוא, אלא העיקר שהוא יהיה הוא. שהוא יהיה הוא, זה נקרא בלשון כאן, להעלות את הנפש עד הגוף, עד העיקר, עד השורש של כל העולמות, כאילו השורש הנשמה שלך. אחרי זה יש עוד חלק בעיקר הזה. החלק השני, להמשיך אור מלמעלה למעלה. זה הלשון כאן שאומר אדמו"ר הזקן, וגם להמשיך אור אינסוף ברוך הוא בכנסת ישראל. מה זאת אומרת להמשיך אור אינסוף בכנסת ישראל? ברגע שאתה מזהה ומגיע, מעלה את עצמך אל העיקר, לשורש, יש לנו עוד חלק בזה, שזה הזהות שלך הכי עליונה כנברא. השורש שלך, שורש הנשמה שלך. אבל הבורר רוצה לשכון ולהתגלות בשורש הנשמה הזה. הבורר רוצה להיות איתך, הוא רוצה להיות מחובר איתך. מה מחבר, מה מביא את האינסוף לתוך המציאות הזאת של הנשמה? עשיית הטוב. כמו שאומר פה בהמשך, כמו שאמרנו לקמן, ולקמן הוא אומר את זה בפרק מ"א, אנחנו נגיע לזה בעזרת השם, שמסביר שמה שמשרה את האור מלמעלה למטה, זה בעצם אותה עשייה של טוב, אותה מצוות, אותו מעשים טובים שאדם עושה, שהמעשים הטובים זה רצון הבורא, זה מה שמגלה את הבורא מלמעלה למטה. יש לנו בתנועה של יסוד התורה כאילו שני כיוונים. הכיוון מלמטה, לזהות את השורש, זה נקרא להעלות את הנפש על הגוף, והכיוון מלמעלה זה להמשיך את האור מלמעלה למטה, שזה עשיית הטוב. זה בעצם השילוב של שני הדברים האלה, זה נקרא בלשון של החסידות והקבלה, שהתכלית זה לעשות ייחוד, חיבור. לעשות חיבור בין העולם, בין הנשמות, לבין הבורא. איך החיבור הזה נוצר? שהנשמה לצידה עולה אל שורשה, ואחר כך ממשיכה אור מלמעלה למטה. זה בעצם תכלית התורה, ולכן לפני כל מצווה, יש את הכוונה שכתובה בספרים, שאדם אומר לפני המצווה שהוא עושה את זה לשם ייחוד קודש הבריחו ושכינתו, כדי לחבר את הקדוש ברוך הוא עם השכינה. הקדוש ברוך הוא זה אותו אור אין סוף, שצריך להימשך מלמעלה למטה, השכינה זה שורש הנשמות. לעשות חיבור בין הקדוש ברוך הוא והשכינה, זה בעצם היעד של כל התורה והמצווה, היעד של כל מצווה. זאת אומרת שבחיבור הזה, יש לנו כאן את שורש הנשמה. זה נקרא להעלות את הנפש עד יקרה ושורשה בכל העלמין, בלשון של האדמו"ר הזקן. להעלות את הנפש לשורש זה כאילו לגלות בנפש את שורש השכינה שלך. עשיית הטוב זה המשכת אור אינסוף מלמעלה למעלה. עכשיו זה בעצם כללות התורה והמצוות, כאילו לחבר את העולם עם הבורא, שאיך החיבור הזה נוצר, על זה שני שלבים, כאילו שני חלקים. שהנברא מגלה את שורשו, השורש שלו בשכינה, ואחר כך ממשיכים אור אינסוף מלמעלה למטה. עכשיו, שני התנאים האלה, מעשים, כאילו שני הפעולות האלה מעשים דווקא כשהאדם מגיע להתאחדות אמיתית עם השם. דווקא כשאדם מגיע להתאחדות, ואהבת לאחר כמוך עם השני. איך? אז קודם כל הסברנו מקודם, שכדי להגיע להתאחדות אמיתית עם השני, אתה צריך להגיע למה? לשורש, להעלות את הנפש על הגוף. ממילא, לכן אפשר גם להבין למה ואהבת לאחר כמוך, ואהבת לך כמוך היא כל התורה כולה, כי חלק עיקרי בכל התורה כולה זה העלייה אל השורש. וכן, כשאתה אוהב את השני, זה מוכיח שעלית אל השורש, כמו שהרבי כאן מסביר. וכן זה חלק ראשון, אבל יש בעצם עוד חלק אומר פה הרבי. כשאתה עולה אל השורש, זה מאפשר לך להיות מחובר עם כולם, ואהבת לך כמוך. וזה תנאי שאור אינסוף ישרה פה. החלק השני שאמרנו, שאור אינסוף ישרה בתוך הנשמות, זה קורה רק כאשר הנשמות מחוברות. כי, וזה מביא לנו אדמו"ר הזקן את הביטוי, שקודש הבריך הוא לא שריה, הקדוש הוא לא שורה, הקדוש הוא לא שורה באתר פגים. מה זאת אומרת? כשיש מחלוקת, כשיש מריבה, כשיש קונפליקט, בעצם יש כאן חוסר שלמות. אם נתאר לעצמנו, גוף, מתי הגוף שלם, שיש בו כמה וכמה איברים, רמח איברים, משסה גידים, ושכל האיברים והגידים הם מאוחדים, פועלים בזהות אחת, שכל האיברים מרגישים אחדות, כל איבר מרגיש אחדות עם האיבר האחר, אז הגוף הוא שלם, ואז הנשמה יכולה לשרות בו. הנשמה גם כן שורה, מתי היא שורה בגוף? כשהגוף הוא שלם. ומה קורה אם הגוף התפזר לאיברים? נקרא לחלקים, כאילו, זה מלא מה קורה לנשמה? הגוף לא שלם. אבל אם הגוף... מה? כשאדם חולה, אז כמובן זה דרגות. אז קודם כל עדיין בצורה פשוטה, הגוף עדיין שלך, איבר מסוים עדיין חלש וכולי, אבל גם אז בזמן חולי הנשמה גם מתגלה פחות, מבחינת העניין מתגלה פחות. יש משהו אחר שבאמת דומה לעניין הזה, שאם חס וחלילה האדם בא עם זה, אז הנשמה יכולה להיות שלמה, אבל היא לא יכולה להתגלות בשלמות בגוף. זה בעצם אותה מצווה שכהנים בעלי מורים לא יכולו לעבוד בתוך בית המקדש. יש את זה, ולכן כשעם ישראל עבדו במורד הר סיני, השכינה שרתה בכולם, זה חלק מהתנאים שחמי אמרו, שמה קרה לכל האיברים, כל בעלי המומים התרפו. ושוב, כי הנשמה, כמו בצורה פשוטה, שאם חס וחלילה אין עיניים, אז כוח הראייה יכול להתגלות כאן? לא. אז עוד פעם, זה לא בא, הכוח הראייה הוא שלם, אבל הוא לא יכול לשרות, שאין איזה שלמות איברים שמבטאים אותו. אז את שלמות הנשמה צריכים את השלמות של הגוף. בשלמות של הגוף הנשמה יכולה לשרות בצורה שלמה. עכשיו אותו דבר כמו בגוף הגשמי, שאם חס וחלילה האיברים מפורקים, הנשמה מסתלקת, וכמה שהאיברים יותר שלמים, הנשמה יכולה לשרות ולהתגלות בצורה שלמה. ככה זה גם, אומר פה הרבי, ככה זה גם לגבי עם ישראל. כיוון שעם ישראל בשורש הרוחני שלהם, הם מהות אחת אחרת. כשהם מאוחדים, אור אינסוף יכול לשרות בהם. אבל כשהם במחלוקת, הם במריבה, כשהם בפירוד, כשהם בשנאת אחים, שהם כאילו יש לה תחושה של פירוד, שנובעת בגלל היישוב והפירוד, ממילא מה זה עושה לשכינה, מה זה עושה לאור אינסוף? שהוא מסתלק, הוא לא יכול לשרות בהם. הוא נשאר מקיף, הוא נשאר מקיף, אבל הוא לא יכול לשרות בגלוי, הוא לא יכול להתחבר. עכשיו, מלא התיקון, מה זה בעצם אומר? זה בעצם אומר ששורש כל הצרות, שורש כל הצרות האנושיות, יזכו מקודם את חטא, את חטא קין ועבר, ואת חטא אדם הראשון. אז מה בעצם יוצא לנו משני החטאים האלה? זה בדיוק מה שהרח לבד אותן כרגע. יש כאן את ההתרחקות מעצמנו, ההתרחקות מעצמנו זה חטא עץ הדעת, ואז ההתרחקות והתרחקות מעצמנו, שנשמה גורשה מגן עדן, לכן הקדוש ברוך הוא שואל את האדם הראשון, אייך? איפה אתה? מה זה איפה אתה? אתה התרחקת מעצמך? אתה היית איתי, עכשיו התרחקת. אז אחרי שיש התרחקות מעצמנו, מה מיד הביטוי של זה? שנאת אחר. אז ממילא, כאילו זה שני דברים שאחד נובע מהשני. שני הצרות האנושיות הבסיסיות, שמשם התחיל כל הדרדור האנושי. עכשיו, על פי זה אנחנו יכולים להבין הפוך. שהתיקון של כל הבעיות האנושיות, מה שאני אגיד, זה היכולת להגיע לבאהבת לרעך כמוך בשלמות. שהקיום שבאהבת לאחר כמוך בשלמות מאפשר, זה לכן אמרו חכמים שהגלות נחרבה על שנאת, בית המקדש נחרב על שנאת חינם, ולהיבדל רק שיגיעו לאהבה, לאהבת חינם. רק שתהיה אחדות אמיתית, הכוחות הרוחניים, השכינה שצריכה לשרות, אור אינסוף שצריך לשרות בתוכנו ביחד, יכול לשרות ולהתאחד. אז ממילא, זה מה שאומר פה הרבי, זה מה שאומר פה רבי, שבעצם המצווה הזאת של ואהבת לאחר כמוך היא כל התורה כולה. זה מה שהלל אמר, שאנחנו מבינים למה. כי בעצם כל התורה כולה זה ליצור את האחדות הזאת. והאחדות הזאת תלויה, האחדות של קודש הברוך הוא בשכינתו, החיבור של אור אינסוף אינו נבראים. והאחדות הזאת תלויה בשני דברים. לעלות אל השורש כדי ליצור אחדות, כי רק כשיש עולים לשורש ויוצרים אחדות, אור אינסוף יכול לשרות ולהתגלות. אם אין אחדות, כי לא הגעת לשורש, לא העלית את הנשמה לשורש, ממילא אתה חי בתוך עולם של פירוד, אז עולם של פירוד זה עולם של איברים נפרדים, ובעולם של איברים נפרדים, בעולם של איברים נפרדים, ממילא לא, אור אינסוף לא יכול לשרות ולהתגלות. בוא נקרא את זה שוב, כבר עכשיו הסברנו בלשון של הרבי. בוא נקרא את זה שוב בלשון של הרבי. אני אומר, קורא שוב בשורה שמתחילה ביניהם, שורה שמתחילה ביניהם, אומר הרבי כך, וזהו שאמר הלל הזקן, על קיום, שורה שמתחילה ביניהם, וזהו שאמר הלל הזקן, על קיום מצווה הזו, זהו כל התורה כולה. ואידך, אומר הלל, פירוש ההוא, עכשיו זה רק פירוש. למה? כי יסוד ושורש כל התורה הוא להגביע ולהעלות את הנפש על הגוף מעלה מעלה עד עיקרה ושורשה בכל הלב. היסוד של כל התורה זה להעלות הנפש על הגוף עד לעיקר ולשורש של כל העולמות, וגם עוד עניין, להמשיך אור אינסוף ברוך הוא בכנסת ישראל, וגם להמשיך את האור בכנסת ישראל. עכשיו, מתי האור נמשך בכנסת ישראל? כמו שנאמר לכמה, דהיינו במקור נשמות כל ישראל. מה זה כנסת ישראל? במקור כל הנשמות. מתי זה נמשך? שלמהם באחד ובאחד דווקא. מתי זה נמשך? שהם מאוחדים. ולא כשיש פירוד חס וחלילה. אם יש פירוד, זה איברים נפרדים, האור לא יכול לשחוק. בקוד שבריך הוא לא שריה באתר פגים. הקדוש הוא לא מתגלה במקום של פירוד. אז כל עוד שאין אהבה אמיתית, יש בעצם פירוד, כל אחד נפרד. ושם השכינה אור אינסוף לא יכול לשחוק. וכמו שכתוב, וזה בעצם התפילה שאני... בתפילת 18, אנחנו מסיימים את תפילת 18, התפילה העיקרית שהם מתפללים ומבקשים, הברכה האחרונה שם זה שים שלום, שים שלום טובה וברכה, חיים חן וחסד ורחמים עלינו על כל ישראל עליך, ומברכים שלום, שהשלום והברכה תשרה עלינו, ובאו מישהו בהמשך הברכה, וברכנו אבינו, כולנו כאחד באור פניך. זה מה שהרב איתן דיבר, שאומרים, ברכנו אבינו כולנו כאחד. כדי שהברכה תשרה, צריך שיהיה מה? כולנו כאחד. כי אם לא כולנו כאחד, הברכה לא יכולה לשרות, כמו שאמרנו, מקום אחר בערבות. ועד כאן, זה בעצם החשיבות הגדולה של אותה מצווה של ואהבת לך כמוך. אבל, יש לנו כאן עוד חלק בפרק הזה, אבל אם אני לא נראה אותו כרגע, אנחנו נראה אותו בזמן השם בפעם הבאה, שחלק השני, הרב מכאן גם אומר, אבל מה קורה עם אותם אלה שצריכים, שמתנהגים מאוד מאוד גרוע, וצריכים לא לאהוב אותם, ולסנוא אותם. יש כאלה מקרים ומצבים, מה עושים במקרה הזה, מול אותה מצווה של ואהבת לך כמוך, איך מקיימים את זה, וזה לא סותר את ואהבת לך כמוך, הרב יסביר כאן בהמשך הפרק.